ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הגמרא מספרת כך. החלק הראשון הוא נוגע לעניינים ההלכתיים של המסכת, החלק השני מחבר אותנו לאיזשהו עניין נוסף. רבא בר בר חנה חלש. חלש הכוונה היא שנעשה חולה. עוד לגבי רבי יהודה ורבא, יש גורסים רבנן לשיהיו לבי. הוא עושה את בביקור חולים. מה יותר פשוט מזה אצל תלמידי חכמים? באים לבקר את החולה. באו מיני, מה הם ידברו? ידברו בדברי תורה. באו מיני, שניים שהביאו גט ממדינת הים, צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, או אין צריכים. זאת אומרת, אם מגיעים שניים והם מביאים את הגט, האם הם צריכים לומר בפניי נחתם, בפניי נחתם? הרי זה כל תחילת פרק ראשון, זה כל העניין. אמר להם, אין צריכים. אומר להם רבא בר בר חנה במחלתו, בעניינו, תשמע, הם לא צריכים להגיד, שמו, הם לא צריכים להגיד. למה? מה אילו יאמרו בפנינו גרשה מי לא מהם? הרי הם שני עדים. כל הדיון ביחס לגט וזה, אבל פה הם שני עדים. הם באים ואומרים שכך וכך היה. אז האם הם צריכים לומר, אם יגידו בפנינו התגרשה, זה בסדר. עד כאן סיפור קלאסי פשוט למסכת גיטין. כאן מתרחש האירוע. הדאחי. הדאחי, הכוונה היא תוך כדי. קרה משהו. מה קרה? הדאחי. תוך כדי שהם באים לשאול את השאלה המוזרה, הלא מוזרה, שאלה הלכתית פשוטה. מה ראוי להיות? מה ראוי להיות? וכששניים מביאים גט וכולי, זה ענייני המסכת, זה ענייני הפרק. מאוד שייך ומאוד מתאים. הדאחי, קרה דבר מוזר מאוד. אתה, הוא חברה. רש"י אומר, פרסאי, נציג האומה הפרסית, שקלה לשרגה מקמיו. זאת אומרת, כנראה, אנחנו נראה את זה גם בהמשך ממה שמדברים, הביקור חולים הזה היה בלילה, היה בערב, אין חשמל, אז מדליקים נר על השולחן, ותוך כדי שהם שואלים את השאלה, בא איזה גוי פרסי, לוקח את הנר והולך. מוזר ביותר. זה לא מוזר בכלל, תכף נראה. מה אומר רש"י? חברה פרסאי, שקלה לשרגה, שיש לפרסיים יום עד, יום חג, שאין מדליקים אור באותו היום, אלא בבית עבודה זרה שלהם. זאת אומרת, יש איסור להדליק חשמל, רק בבית עבודה זרה שלהם זה מותר, ומכיוון שזה היה באותו יום, הוא חטף את הנר מהשולחן בבית של רבא בר בר חנה, ולקח אותו. יש קשר בין השאלה לבין הנר, לבין העניין. זה מעניין מה שיש פה, מה מסופר פה. אפשר להגיד את זה כשני דברים שונים, אבל זה הולך ביחד, הדאחי. אמר, אז ישר כדי שלא נתבלבל, אומר רש"י, אמר רבא בר בר חנה, שאצלו קרה המעשה הזה, רחמונה, הקדוש ברוך הוא, או בתולך או בתולה דבר עשיו. אומר רש"י, או אחביאנו בצלחה, ממו נפשך, או שאתה שומר עלינו, או שאתה שומר עלינו בצל שלך, או עגלונו בצל בני עשיו שאין מכבדים אותנו. תרחיק אותנו מהפרסים, איתם אנחנו לא יכולים להסתדר. הם מסוכנים, תראה מה הם עושים לנו פה, באו לשאול שאלה בהלכה, גונבים נר, יש להם יום עד, כל העסק הולך ומסתבך. למימרה, שואלת הגמרא, מה זה אומר? דארומאי, רומאים, עשיו, מעלו מפרסאי? הם ישמרו על היהודים יותר טוב מהפרסים? ועתני רבי חייא, מהי דכתי, פסוק באיוב, אלוהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה לעשות עם עם ישראל בתורה, יודע הקדוש ברוך הוא בישראל, שאין יכולים לקבל גזרת הרומאים, עמד והגלה אותם לבבל, כדי שיהיה להם יותר קל. אומרת הגמרא, לא קשיא, אמי קמא דניתו חוואי לבבל, א' אתר דעתו חוואי לבבל. רש"י, הבין דרכה של תורה ולומדה איכן היא ראויה להתיישב, גזרות שגוזרים שמד, שלא יתעסקו בתורה ולא יקיימו מצוות, והגלה אותם לבבל בחורבן הבית. כמובן הכוונה היא לחורבן בית ראשון. המקמד דנייתו חבריי לבבל, בימי כסדים, נבוכדנצר, אוויל מרודח ובלשצר, לבטר דעתו חבריי, מי שכבש כורש את המלכות ומלך בבבל. עד כאן הנתונים הבסיסיים, גמרא ורש"י. נסכם ונאמר, באו לעשות ביקור חולים אצל רבא בר בר חנה, מעשה תמים, טריוויאלי, פשוט, יומיומי, הכל נעים ונחמד. שאלו שאלה מאוד פשוטה, השאלה הפשוטה ששאלו, האם שניים שמביאים גט ממדינת הים צריכים לומר בפניי נחתם, בפניי נחתם. אמר להם, נתן להם תשובה מיידית, על מה אתם שואלים? אם הם היו באים ומעידים, היינו מאמינים להם? אנחנו מאמינים לכל. אלא שכאן לא מסתיימת הגמרא, והגמרא מספרת סיפור שקורך את הסיפור ואת החלק הראשון הזה לכריכה אחת. עד דהכי, תוך כדי השאלה הזאת, ואנחנו כשלומדים אגדות חז"ל, צריכים להבין שאנחנו עוסקים לפני כמה דקות דיברנו על תורה שבעל פה. אנחנו עוסקים בדברי אלוקים חיים, זה לא סתם מתחבר לפה, אלא יש פה איזשהו רעיון. צריך לנסות לפענח אותו, לפלס דרך, להבין אותו, אבל הדהכי, תוך כדי ההתרחשות שמתוארת בחלק הראשון, מתרחש החלק השני, שבו אנחנו שומעים שיחה בין חכמים, מה יותר גרוע בגלות? האם הפרסים, האם האדומיים, האם האלה, איך זה עובד? וזה מה שהגמרא מספרת בחלק השני, הדהכי, הטהו חברא שקלא לשרגא מקמיו, ומסתבר, רש"י הבין, מה יש לו לקחת את הנר? אז רש"י מיידע אותנו שיש לפרסיים יום עד שהם מדליקים אור באותו יום אלא בבית עבודה זרה שלהם. ולכן הוא לקח את הנר. לא סתם לקחו את הנר, הייתה פה איזושהי סיבה. מתוך הדבר הזה ברבא בר בר חנה ואומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, שמור עלינו או שתשים אותנו אצל בני עשיו, אצל הרומאים. ואז שואלת הגמרא, הרומאים יותר טובים מהפרסים, והרי ראינו את זה וזה. עושה הגמרא חלוקה של תקופות, זה לפני, זה אחרי, כך הם פני הדברים. אם תהפכו לעמוד האחרון, מתוך הגמרא של הרב שטיינזלץ בצד שמאל למטה, חברה. חברה הוא כינוי בתלמוד לכהני הדת הפרסית, הקוראים גם אמגושים. גם בגמרא יש ההוא אמגושי. אלה היו כנראה בני שבט מדי, שקיבלו אחר כך את תפקידי הכמורה, ובכלל זה גם עיסוק מרובה בכשפים. בזמן ששלטו הפרסים, הפרטים באיראן ובבל, לא היה לקט החברים, היו שבט קטן, מעמד חשוב ביותר. אולם עם עליית השולשלת, יש פה ידיעות היסטוריות מעניינות, נעשו החברים בעלי מעמד תקיף, ורדפו ודיכו בני דתות אחרות. רומא ופרס. יש בתלמוד התייחסות השוואות בין מלכות רומי, אדום, ששלטה בארץ ישראל, ובין מלכות פרס ששלטה בבבל. היחס הכללי של השלטונות הרומיים היה קשה, למרות שזה השתנה. אני מדלג על הסוגריים. הן משום שהשלטון הרומי היה ריכוזי יותר והתערב יותר בחיים הפנימיים, והן משום שהיהודים מרדו מפעם לפעם במלכות רומי, כאשר היו מתחדשות גם גזרות כנגד קיום המצוות, והמרידות דוקו ביד קשה. כולנו הרי מכירים את המרד של היהודים ברומאים. אנחנו יודעים שבביתר ובעוד מקומות נשארו אחרי חורבן הבית והמשיכו למרוד ברומאים. התרופפותה הכללית של האימפריה הרומית גרמה להכבדה גדולה שלא למיסים, התחזקות הנצרות. זאת אומרת, יש פה, אין ספק שהיסטוריונים ילמדו את האגדה הזאת באופן מאוד מיוחד. וכאלה שמתעסקים בזה, אנחנו מתבוננים בדרך שלנו, אבל להבין שיש פה סוגיה, וממילא מתוך זה נובעת כל האגדתה הזאת. התוספות לא מתייחסים לחלק ההלכתי, מתייחסים לחלק האגדתי של הגמרא שקראנו. המקמי דעת וחבריי לבבל, כבר הזכרנו כמה פעמים שזה די נדיר למצוא הערות של בעלי התוספות על דברים שהם באגדה. מצוי, אבל לא בהרבה. פירש בקונטרס, חבריי היינו פרסים. אז ראינו כבר שזה דת פרסית, לפי מה שזה, שהיה להם כל מיני עניינים מיוחדים. ומקמי דעת וחבריי לבבל, היינו בימי כסדים, נבוכדנצח ואוויל מרודח ובלשצר, ובתר דעתו, היינו כשכבש כורש את המלכות ומלך בבבל, וקשה לרבינו תם, דעל כורכך, חברים, למה היינו פרסים? דאמר בפרק 10 יוחסין, איראני פרסים דומים לחיילות של בית דוד, איראני חברים דומים למלאכי חבלה. אז ודאי שלא יכול להיות שחברים זה פרסים, כי הגמרא מחלקת ביניהם. ועוד, בפרק הבא ליבינתו, משמע דבימי רבי יוחנן נעתו חבריי לבבל, דמולה לרבי יוחנן נעתו חבריי לבבל, שגה נפל, ואומרי, בחברים הם אומה אחת, שבאה בימי רבי יוחנן, וכשבאה לבבל, הרשיע את הפרסים שהיו בבבל, זאת אומרת, היא הפכה אותם לרשעים, והתקל כלוטפי מהרומאי, יותר מהרומאים, ולכן זה מה שקרה פה. ואם תאמר, למי דפירש בקונטרס, דמימי קורש באו פרסים לבבל, ובאגוזל בטרה אמרינן דאמר לי, רב לרב פאפה, הדאינה ומלכות הדייבנאי, זאת אומרת, היו היוונים דלו קפדי השפיכו דמים, אשת הפרסים נינו וקפדי השפיכו דמים, משמע דבימי רב אתו פרסים לבבל. אז איך אתה אומר שהם באו קודם? אומר רי דעת אמרכי פירושה, עד העידנה אבן מלכות הדייבני, שמושלים של בבל היו מיוונים, ועכשיו המושלים הם פרסיים, אבל לעולם פרסיים היו שם מימות קורש. דיונים היסטוריים, מה היה, איך היה, להבין מה יותר ומה מה המשמעות של העניין. אני רוצה להתבונן בהגדה הזאת בשלושה מעגלים. זאת אומרת, המעגל הראשון, מה זה היום עיד הזה שמדליקים באור אלא בבית עבודה זרה שלהם? אז יש פה איזושהי גזרה שצריך להבין אותה. הנקודה השנייה, האם יש קשר בין השאלה לבין הגזרה? הם באו לשאול, אחד שהביא גט ממדינת הים, מה יהיה דינו? והדבר האחרון שהוא רלוונטי, הכל רלוונטי, אבל רלוונטי מאוד עד היום, האם באמת יש הבדל בין הגלויות? האם באמת השעיבודים והדברים הללו בכל מקרה הם משהו אחר? אז קודם כל בואו ננסה להבין את הגזרה. אז כל המקורות באלף, זאת אומרת רש"י בסנהדרין והקטע באוצר הגאונים ועוד איזה מראה מקום שיש כאן, הם כולם עוסקים בגזרה שעליה מדובר פה. זו גזרה מוזרה שאסור לאף אחד להדליק אור, ולוקחים את האור ושמים אותו בבית עבודה זרה שלהם. מה זה? מה המשמעות של העניין הזה? הני קבקה ודימון נקי, כלי נחושת שנותנים בהם גחלים גבוהים הם ועומדים לפני שולחן מלכים להתחמם כנגדם. איך יאבין הלאו? יום עיד היה לפרסים, זה רש"י בסנהדרין, יום עיד היה לפרסים שנוטלים כומרי עבודה זרה אור מכל בית ובית, ומעמידים בבית עבודה זרה שלהם, ומתחממים העם כנגדם, והיו נוטלים אף מבית ישראל בעל כורחם. אם זה ככה, מה קשה לכם? נו, רמזו לזה פה, אם זה עבודה זרה, אז יהרג ואל יעבור, איך מותר לתת להם את זה? כל אחד שבא הבית, אתה צריך... מה?
אבל זה לא נתנו להם. לא קחו בכוח.
אבל שמענו שהיהודים התנגדו לזה? לא מדובר שיש איזה עבוד, זה אחד משלוש עבירות. שצריך למסור את הנפש עליהם. מה?
אבל הוא חטף, מה?
בסדר, אבל מה היה? כתוב פה שנוטלים. איך היא הבינן להו... ולא מס לנפשי הוא הקדושת השם, הלא חוק עבודה זרה הוא שואל רש"י.
לא עובדים עבודה זרה.
מה זה?
לא עובדים עבודה זרה, לוקחים להם איזה משהו, לא עבודה זרה.
לא עבודה זרה, זה כנראה אסור.
הם תומכים בעבודה זרה.
אלא, הנה, אז תראו, בסדר, זה מה שעלה פה, אבל לשים לב לעניין הזה. אלא, הועיל, והנוכרי אינו מתכוון להעבירו, אלא להנעת עצמו מתכוון שצריך לאותו הכלי, אין כאן קידוש השם להרג עליו. ואף על פי שאנוכי אינו צריך לו, אלא לחוק עבודה זרה, הנעת עצמו שצריך לאותו כלי, ואינו אומר לי שאעבור אני. זאת אומרת, אני לא בא לעבור פה עבודה, לא בא לעבור פה עבירה של עבודה זרה, אז אני לא צריך למסור את הנפש על העניין הזה. הגוי רוצה לקחת את זה, בסדר, אבל הייתה פה שאלה, ורש"י משיב תשובה. עכשיו, יש באוצר הגאונים איזו ידיעה היסטורית מעניינת, אוצר הגאונים על סנהדרין, מי שכתב את אוצר הגאונים, עשה עבודת חריש לא רגילה, וחשף בכל אוצרות הגאונים, בכל הספרות של הגאונים, תשובות לפי סדר המסכתות. ולמען האמת, זה התבצע עד, כמדומני, עד אמצע הבבות, ועל ידי יהודי שהיה תלמיד מאוד מאוד גדול וחשוב של הרב קוק, בנימין מנשה לוין. הוא היה גר בחיפה, ולפני 90 שנה בערך הוא עסק, זה הייתה עבודת חייו. לאחר פטירתו, עכשיו גם התעוררו לזה עוד פעם בכל מיני הוצאות, אז היה יהודי בשוויץ בשם הרב טויביש, שהוא הוציא אוצר הגאונים על סנהדרין. זאת אומרת, הוא עבד בדיוק אותו דבר, אסף את הכל והוציא על סנהדרין, וזה לקוח משם. אז פירוש קואקה ודמינקה, כלי של טיטו ודומה להציץ, ועושים אותו בני אדם כשמתחממים כנגד מדורה, ומבקשים לישן, קופים אותו על הגחלים ועל הדשן, כדי שלא תיצא את האש בכלים שבבית. זאת אומרת, אז זה היה סוג של מפזר חום, סוג של איזשהו דבר, היו מכסים אותו, זה לא מחובר לחשמל, אני לא יודע אם זה מותר היה בישיבת הכותל, אם הייתה מציאות כזו, אבל זה מכסים אותו כדי שהוא יפיץ חום, ושזה יהיה בסדר גמור. ובמלכות פרסים היו חברים שבהם מחזירים בכל בתי ישראל ומחבים את הנרות וחוטים וגחלים ומוליכים אותם לבית האור שלהם שהוא עבודה זרה ולא היו עוזבים לו אש ולא גחלים שיהיו לכאן בלילה חוץ מהעבודה זרה שלהם. זאת אומרת זה היה לילה, ההפעלה טוטלית, יש אור רק במקום אחד שהיא בית האור, כי דקה אמרים לנו והמביא גאה תאתה הוא חבר השקל לשרן גם מקמיו אמר אלוהים בתולך ובתולה דבר יסד והיו מוליכים אותו קבקי ודמינקי דאבו להו משמשי עבודה זרה. ואף על גב במשמשי עבודה זרה, שוב הוא שואל את השאלה של רש"י, כיוון דלא לעבורין המסורה לישראל כמכוונים אל הנעת עצמם, מותר לנו להיתן להם. עכשיו יש פה עוד מראה מקומות, קיצור זה דבר מוזר, יש סוג של עבודה זרה, עשו אותו, מופיע בגמרא, מופיע ברש"י, אנחנו רואים בדיוק מה יש פה וכו' וכו'. עכשיו, שאלת השאלות היא, מה הסמיכות של שני הדברים האלה? למה העובדה שהם שאלו על גט ממדינת הים הביאה להם פתאום שבאו לקחת את הנר מהבית שלהם? אז יש חתם סופר ויש כתב סופר. כתב סופר זה הבן של החתם סופר. אז אומר החתם סופר ככה, עת החברה, נראה לומר, דהיה מצטער בעניין העיון והלימוד גופי, דאם אין נר, אין שלום בית, ואין מבו מתיישב בתורה, כי נר מצווה ותורה אור. ואמרים הפרק במה מדליקים, הרגיל בשרגה, הרגיל בנר, נפקא מיני תלמידי חכמים. אף על גב אתם בנר שבת וחנוכה, נראה לי מכל שכן באור תורה. זאת אומרת, נר מצווה ותורה אור, התורה המציאות שלה היא אור. הוא כתיב, ותזנח משלום נפשי נשית היא טובה, ואמרו חז"ל, ותזנח משלום נפשי זה נר של שבת. נשית היא טובה זה מים חמים בערב שבת. נראה לי הרגיל בנר זוכה לתורה, ואחר כך עולה ליותר חשוב להיות כמלאך השם צבקות יבקשו תורה מפיו. ואמרו רבי יהודה ברילה בליל רחוץ בחמין, ודומה למלאך השם צבקות, ואומנם אם אין לו נר אין לו תורה, ואיך יבקשו תורה מפיו כשיהיה מלאך השם צבקות. זאת אומרת, הלקיחה של הנר זה לא רק הלקיחה של הנר לעבודה זרה, זה רצון לקחת את התורה, כי תורה היא נר, כי תורה היא מהירה, כי הזעיר בנר אבל לתלמידי חכמים. זה לא סתם שחיברו פה את שני חלקי ההגדה הזאת, זה נוגע אחד לשני. הם רצו להשבית תורה, זו הייתה המטרה שלהם. נכון שהם נקלו בעובדה שיש להם יום עידם שעושים כך או עושים משהו אחר וכו', אבל במהות מה שהם רצו, הם רצו להשבית תורה.
לפי זה, זה לא זו שאלה ספציפית.
מה זה?
ששאלה דווקא על שניים שהביאו גט מדינת הים, זה לא דווקא, זה שאלה. בכללי, כל שאלה.
כן, בסדר, אבל זה דבר מעניין, ואיך יבקשו תורה מפיו, זאת אומרת, אם אין לו נר, מה יעשה? עכשיו, ההערה השנייה, תזכרו אותה לליל הסדר. חידוש מאוד מעניין בהגדה של פסח, שאומר החתם סופר על חלק נוסף בהגדה. אלוקים הבין דרכה והוא ידע, יש פה טעות. והוא ידע מקומה. על דרך זה נראה לי ליישב, הרמי עובד אביב הירד מצרים, הפירוש, היה יכול להתעכב בבית לבן, רי ד' ו' שנים, במקום שירד למצרים, והם מתקיים שם בארץ לא להם. שאלה מאוד פשוטה שולחת המספר. למה היה צריך את כל האקרובטיקה הזאת של בני סביב במצרים, ושם יהיה כך, ושם יהיה 10 מכות וכו'. קדוש ברוך הוא היה משאיר אותם בבית לבן, ואז גר בארץ לא להם, וממילא נראה מה יהיה. אלא גלוי לפניו שלבן ביקש לעקור הכל, ולכן הגלו מצרים על כורחנו, הגלו למצרים שאין גזירת פרעה קשה כל כך, והיינו ארמי עובד אבי לעקור הכל על כן וירד מצרימה. זאת אומרת, לבן רצה להחמיר אותם יותר מהמצרים. לבן ביקש לעקור את הכל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא מגיע להם, אני לא משאיר אותם שם. אני מוריד אותם למצרים, במצרים זה גלות שגרתית. צריך לעבוד, צריך לעשות, צריך לפעול, אבל זה לא גלות שתמוטט אותם, זה גלות שתבנה אותם. אז אני אומר, זה חידוש לליל הסדר. חשבתי הפעם על השאלה הזאת. זאת אומרת, לפני שראיתי את החתם סופר הזה, זה לא פעם ראשונה שאני רואה אותו, אבל לחשוב, למה כאילו, אם לא כאילו, אלא אם הקדוש ברוך הוא באמת רוצה להוריד אותה, אז למה צריך את מצרים? נסגור את זה עם לבן, בחרן וכו'. לא, זה לא מתאים, כי הוא ביקש לעקור את הכל. הוא ביקש לתת משהו יותר משמעותי.
אם ככה, מה יש לו להגיד על השואה? גם בשואה הייתה, גם השואה
רצו. עכשיו פה שואה, אנחנו לא, כאילו, לא במקום הזה עכשיו. עומדים פה על הסדר את הדבר הזה. אמר רחמנה או בתולך, ראיתי בחידושי, אדוני אבי מורי ורבי מאור הגולה זצ"ל, רבי שמעון סופר, זה הכתב סופר, בנו של החתם סופר, שהיה מצטער על העיון והלימוד, כי כל שאין נר אין שלום בית, הוא מתבטא מן הלימוד והתורה והעריך עוד. ונראה לי לפרש עד אמר הדאחי עד החברה, מה המשך יש לזה עם העניין דעסקו בי? נראה דמשמיים הראו, דאו סביר עלי, דשניים אינם צריכים לומר. הרי שניים לא צריכים לומר בפניים מכתב, כי הם שניים, זה כמו עדים. וסביר עלי כרבה, אלא לאחר שלמדו, אין צריך לומר, דלא גרסינן שמה יחזור לקלקולה, ותשתקח התורה. והראו לו מעניין זה, דעת וחבר ונתן שרגע ונצטר על ביטול התורה, על ידי הגלות וגזעות שמשכחות התורה בבנותינו הרבים. ויש לחוש שיחזור הדבר לקלקולו ברוב הימים, השם יצילנו ויהיה עוזר לנו. הוא רצה אולי להראות לו, הרי יש שם המחלוקת בגמרא, אם יחזור הדבר לקלקולו. אז הוא אמר, לא, מה פתאום, באים זה והכל בזה. הוא אמר, רגע, תשמע, בשנייה אחת בא מי שלוקח לך את הנר, אתה לא יכול ללמוד תורה, אתה לא יכול לעשות שום דבר. תמיד צריך לחזור, לחשוש שמה יחזור הדבר לקלקולו. חוויה שקשורה בעניין הזה, כל שנה, מזה 115 שנה, יוצא בירושלים לוח טיקוצ'ינסקי. וזה לוח שבו מפורטים ענייני ארץ ישראל, ואיך נוהגים, מתי אומרים, מה מפתירים, מה עושים, כל רב, כל זה מחזיק את הלוח הזה כדי לדעת איך לתפקד במהלך השנה. הייתה לי פעם שנה אחת שאחד הילדים שלי נסע לשליחות של תורה מציון, ואמרו לי שיש לוח טיקוצ'ינסקי גם לחוץ לארץ. אז הלכתי ליהודי הזה כדי לרכוש את הלוח הזה, הוא לא חי כבר היום, והגעתי למקום, הייתה לי תחושה שאני במוזיאון מהמאה ה-17, עם מכונת כתיבה ופתקים ועניינים וכו' וכו'. ואמרתי לו, תשמע, אני מוכרח לומר לך משהו. זה היה בשנה, אני חושב, שחנכו את החור בתשע"א. עכשיו, הוא כל שנה היה מכניס בחודש אלול, באמירת לדוד, השם מורי ואישי, שאומרים את זה בכל בתי הכנסת, מלבד בחצר רבי יהודה החסיד, שלא אומרים את הדבר הזה. אז אמרתי לו, תשמע, אני מתפעל ממך. מתשע"ח עד תשע"ע, קרוב ל-50 שנה, 52 שנה, החורבה הייתה שוממה, ולא הייתה חורבה, כאילו לא היה בית כנסת החורבה. ואתה המשכת לכתוב שלא אומרים את זה בחצר רבי יהודה החסיד. הנה, בנו את החורבה, וזה נהיה עוד פעם אקטואלי. הוא דיבר איתי ביידיש, אני לא מניח שכל היושבים פה הם, זה המאמלושן שלהם, אז אני לא אומר את זה, אבל הוא היה מבסוט מעצמו. זאת אומרת, הפשט הוא ש, שיש דברים שצריך לשמור אותם. פתאום משתנה כל העניין. זה מה שאומר הכתב סופר. הכתב סופר אומר, אתם אמרתם, לא, מה פתאום שזה ישתנה, הכל יהיה בסדר. אבל פתאום בא מישהו לקח לך את, ה, את הנר, ומראה לך, שמה, זה לא יהיה בסדר, אם שאני אמות תורה, מי יודע איזה גזרות יהיו, מי יודע איזה דברים יהיו. זאת אומרת שהם כורחים את השאלה והגזירה. בחלק הראשון ראינו את הסוג הזה של העבודה זרה. איזה סוג של עבודה זרה יש פה בעניין הזה, באגדת המשונה, הייתי אומר משונה ביותר שאנחנו לומדים פה הערב. אז זה ראינו בהתחלה, מה הסוג של עבודה זרה. עכשיו אנחנו מנסים להתבונן, האם יש קשר, למה הם לא למדו סוגיה, איך הם מניחים תחלת בציצית. הם לא עסקו בזה, הם עסקו פה בשאלה הזאת. והתשובה הייתה, לא, לא תשתכח ולא יהיה וכן יהיה, ופתאום יראו לו שהדבר הזה יכול להיות, כן, יכול להיות בדברים כגון אלו. גם הבן יהוידע, גם הבן יהוידע בכיוון הזה, רבא בר בר חנה חלש, או לגבי חלה, או לגבי רב יהודה ורבא לשילוי בר מיני, הוא צריך לפרש מסדר התלמוד שנכנסו לבקרו, ללמדך, ללמדך, ללמדך שבחן, אף על פי שנכנסו לבקר החולה, לא היו מדברים אלא בדברי תורה. וגם הוא, אף על פי שהיה חולה, שם ליבו להשיב כהלכה. זאת אומרת, קודם כל סתם על מה מדברים. מה מדברים, איך מדברים. זה נכון בכל מיני מצבים בחיים ובכל מיני דברים. עכשיו, לאחרונה נפטרה אשתו של רב אברום. אז כי שם בניחום אבלים, אז סיפר רבי יעקב שפירה ש... שאבא שלו פעם חזר באיזה כנס של רבנים, והוא היה מזועזע על מה, רבנים מדברים. כאילו, איך יכול להיות שרבנים נפגשים ולא מדברים בדברי תורה? כאילו, רב נפגש עם רב, מחר בבוקר. סתם לכל אחד שאלות השני, מה דרשת בשבת? מה אמרת? על מה דיברו אצלכם? איזה שאלה התעוררה בהלכה? כאילו, מה השיח? מה עסוקים? אז הוא אומר, פה, דבר נפלא מאוד, הם באו לבקר את החולה, לא שאלו אותו, מי הרופא שמטפל בך? כמה חום יש לך? איזה תרופות אתה לוקח? סמכו בזה שזה הכל בסדר, אבל דיברו בדברי תורה. עכשיו, מה נוגע לענייננו? ונראה כי מן השמיים נתגלה שאלה זאת באותה שעה, כדי שישיב עליה תשובה מעין קל וחומר. די ידוע. לי זה לא ידוע, אבל אם הבן יהוידע אומר די ידוע, אנחנו סומכים עליו. אמירת קל וחומר מסוגל לרפואה. מאיפה הוא מביא ראיה לזה? וכמו שכתב הרב בני יששכר, על הפסוק, אל נא רפא נא לה. אהרון מבקש על מרים שהקדוש ברוך הוא ירפא אותה, אל נא רפא נא לה, והשיב לו השם יתברך, והביאה ירוק ירק בפניה, הלא תיקלם שבעת ימים. שאמר לו קל וחומר. מה זאת אומרת? אם היא התנהגה ירוק ירק בפניה, אז כאילו נתן לה עונש על דבר שהיא עשתה לא טוב. אז אם היא עשתה משהו לא טוב, אז היא צריכה... אז היא צריכה לקבל את זה איזשהו עונש, הוא אמר לו קל וחומר. וכיוון, אז ממילא שאמר לו קל וחומר. ומה קרה אחרי שבעה ימים? מרים נתרפא, יצא מהצרה. אז הבני יששכר, כנראה, לא ראיתי את הבני יששכר בפנים, אני לא יודע איפה הוא. בני יששכר זה ספר על החודשים. הוא שהוא מתכוון אולי לבני יששכר אחר.
הבני יששכר החסידי.
מה?
אולי בני יששכר חסידי.
הבני יששכר שאני מתכוון אבו חסידי, אבל יש גם, יש... אני לא יודע אם זה נקרא, זה לא נקרא, אני מכיר ספר של חכם ספרדי חשוב מאוד מאוד בתקופת הבית יוסף, אבל זה נקרא תיקון יששכר, של רבי יששכר סיסבואן, היה מחכמיה, שם יש עדות למשל שרבי יוסף קארו היה מוהל, כל מיני דברים מיוחדים שיש בספר הזה, תיקון יששכר, לא מכיר בני יששכר, מה?
שני יששכר, ונסון אל כהן.
הנשיא שכר, כן, בסדר, אבל זה חי איתנו כיום, מה אתם רוצים, אנחנו מדברים פה על שקדוש ברוך הוא יעלה חמה בשנתם, איפה המשקה, איזה כיבוד. וכיוון דאמר נטל שרגה, כיוון שהוא אמר שהוא לקח את הנר, משמע די עובדה הייתה בלילה, וידוע דאין לבקר חולה בלילה, ונראה דהיו מוכרחים לבוא בלילה מפני ביטול בית המדרש, שביום עסוקים עם התלמידים בבית המדרש. זאת אומרת, לא עוזבים רבונים, לא עוזבים את בית המדרש, כמובן אם התלמידים נמצאים, אז הם צריכים להיות. מה קרה? התחלתי בזה בשיחה, ואני ממשיך עכשיו. אני אומר את מה שעל ליבי, אני לא אומר דברים מופלגים. אז הוא אומר שהם לא יכלו לעזוב, זה לגמרי בחודש אחד, אני חושב שבשנת, אני חושב שזה היה בתתווה או בתתזיים, נסתלקו שלושה גדולי עולם, הרב החזוניש, הרב דסלר ורב איסר זלמן מלצר, ואז הקימו את ישיבת קרן ביבנה, והרב גולדוויכט לא נסע להלוויה של רב איסר זלמן מלצר, הוא היה תלמיד מובהק שלו. הוא אמר, אני לא יכול לעזוב את התלמיד, לא יכול לעזוב את הישיבה. כאילו, אני לא יכול לנסוע, כאילו, איך אני יכול לעזוב את הישיבה ולנסוע לעניין ולדבר הזה? אז פה אני אומר שלא עוזבים את בית המדרש סתם כשיש מה לעשות בו ומה להיות בו. אז שימו לב, ראינו אגדתא, אגדתא מורכבת משני חלקים. היא התחילה בשאלה הלכתית, השאלה הלכתית האם שניים צריכים לומר בפני נכתב, בפני נכתב, וראינו את מה שהוא אמר להם. סביב זה נבנתה אגדתא על איזה יום עידן של הפרסים, שבו הם לוקחים את הנר, לוקחים את האור והולכים שמים אותו אצלהם בבית עבודה זרה שלהם. הסברנו את העניין הזה. לאחר מכן הנושא השני שלנו היה הנושא האם יש קשר בין המעשה שקרה לבין העניין שהיו עסוקים בו. ראינו שכן, יש קשר. האגדתא היא לא על דרך ההזדמן, זה שהם עסקו בשאלה הזאת בתורה וכולי וכולי. ראינו את החתם סופר, את הבן שלו, את הבן יהוידע, איך הם הולכים בכיוון הזה. עכשיו, מה שיצא פה, יצא פה מהאמירה של רבא בר בר חנה דבר מעניין. והדבר המעניין הוא שהוא מבקש או בתולך, זאת אומרת, או בצל שלך, ריבונו של עולם, תשמור עלינו, מה שתעשה איתנו מקובל, או בתולה דבר עשיו. זאת אומרת, אנחנו מעדיפים להיות אצל האדומים, הם התנהגו איתנו טוב. ואז שאלו וכולי וכולי, ואז אמרו כל מיני הסברים. עכשיו, יש פה דרגות שונות, כדי שנגמור בזמן, אני מדלג על הקטע הראשון במערם שיף, אני רואה כמו שכתוב נוסח אחר. רחמנה ובתולך ובתולה דבר אסד, כי אומה אחרת, גדול הדאגה אם היה נותן להם השם יתברך שליטה. מה שאין כן זו, כבר נתברך יעקב שיהיה גביר עליו, ואין להם על ישראל רק כאשר תריד ופרקתה הוא לא מעל סבריך. ואם כן, כאשר אשב ועסוק בתורה, אין להם עלינו כלום. אני לא נבהל מהאדומים, כי זה נכנס לברכה של יעקב, וממילא הכל יהיה בסדר. הבן יהוידע מתמודד עם השאלות האלה, והוא אומר כך, אף על גב דגזרות הרומאים קשות מאוד, וכמו שאמר יודע הקדוש ברוך הוא בישראל, שאין יכולים לקבל גזרות הרומאים, נראה לי בסייעת הדשמיה, אצל החכמים חבריי שהם פרסים קשים יותר. למה? משום דסטר של פרס ביקש מהקדוש ברוך הוא שיכתוב לו רבנן בקרגה, זאת אומרת שיכתוב אותם בספר ונכתב לו, אך יש אומרים שלא נחתמה, ויש אומרים בנחתמה ואחר כך נמחיקה, ולכן שליטת פרס מגעת על תלמידי חכמים, ורק רופפת היא בידם, מה שאין כן שליטת עשיו על חכמים, יש לה ביטול, כי קרא גדול בידינו, כשהכל כל יעקב מן הידיים יותר עשיו, זה אותו כיוון של המערם שיף, ולכן, מאחר שהם חכמים חוששים מן החברים שהם פרס, יותר מן הרומאים, מה שאין כן ישראל, אותם מהמון העם שנוסקים בתורה המבטלת שליטת עשיו, חוששים מן הרומאים ביותר. הוא עושה כאילו איזה חלוקה מי חושש ולמה חושש, וההסבר ההגיוני לעניין ולדבר הזה. המערשה בפסחים, לפיכך הגלה אותם לבבל. גם כשפיזרנו לבדי כוכבים כדי להם, מכל מקום עיקר הגלות היה לבבל. הנה מי שפיזר לבין עובדי כוכבים, נתקיים בגלות חורבן בית שני, ואחר בגלות חורבן בית ראשון האלה, שגלו לבבל, אחרי בית ראשון, גלו לבבל. והעיקר בעניין תורקטי, ויש לומר, דאחנה מיחי כאמר, דלקח לו הגלה אותם אלא לבבל, כדי שיוכלו לעסוק בתורה, בגזרות אכזריות של רומי יהיה להם ביטול תורה. ומאן דאמר נמי, מפני שקרוב לשונם ללשון תורה, שלא יהיה להם קוצר המשיג והמושג בתורה. שוב, ניסיונות להבין על מעלה של גלות כזאת, לעומת מעלה של גלות אחרת, והדבר המחייב אותנו השוואה, זה גמרא דומה שנמצאת במסכת שבת. הגמרא בתחילת שבת, אמר רבא בר מחסיה, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, תחת ישמעאל ולא תחת נוכרי. תחת נוכרי ולא תחת חבר, תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם, תחת תלמיד חכם ולא תחת יתום ואלמנה. זאת אומרת, איך אדם מסכים להשתעבד? תחת ישמעאל לשמשו, ולא תחת תחת נוכרי אדומים שהיו רשעים יותר. חבר ומה ממני פרסים, כמו שראינו. תלמיד חכם, זה מסוכן מאוד. אם יקניתו, יענישנו. וכן יתום ואלמנה, מפני שדימתם מצויה. אל תתעסק עם תלמידי חכמים, כי נשיכתה, נשיכת נחס, כמו שכתוב במשנה באבות, שזה זה דבר מסוכן. אומר רבינו תם בספר הישר כך, רב חמא בר גוריא אמר רב תחת ישמעאל ולא תחת גוי, לשמשו כאמר שהגוי אכזרי הוא ואינו מרחם על שמשו, אבל ישמעאל מרחם. כנראה שזה ישמעאל אחר ממה שיש היום. והיידה כאמר היא בתולך ובתולה דבני אסד, שבני אסד מכבדים את ישראל יותר מכל האומות, אבל ישמעאל אינו מכבדו ואינו כועס, אינו מכבדו ואינו כועס עם שמה שבביתו. חילוקים. אומר הרב בעין היה, ואמר רב, אמר רב חיה בר גוריה, אמר רב תחת ישמעאל ולא תחת אדומי. מי שצריך לסור למשמעת איש בעל תאוות שפלות היא קשה מאוד, מאוד קשה. אתה נכנס לאדם שכל אורחות החיים שלו וכל אמות המידה שלו הן שונות לגמרי, זה מאוד מוזר, כי אין לערוך שרירות לב של איש מתמכר לתאוות נפשו. מכל מקום אינו כל כך קשה כמו להיות מסובל תחת עול אכזרי אשר לא ידע רחם. ישמעאלים הם שטופי זימה, מעשרה קבים זימה תשעה נטלה ערביה, על כן מידותיהם נשחטות והנתון תחתם יסבול הרבה. מכל מקום גרוע מזה הנתון תחת אדום. האומה שמתנתה היא החרב ודם ורצח ומבחירי תענוגיה, על כן תחת ישמעאל ולא תחת ארומי. ארומי, זאת אומרת, זה מאוד מעניין. אנחנו בכלל כשאנחנו לומדים על ארבע מלכויות, אנחנו לומדים על כל מיני דברים, הישמעאלים זה משהו שהתחדש בדור שלנו. זה לא היה, נוצרים עשו צרות לישראל תמיד, מסעי הצלב וכל הדברים האלה. ישמעאלים לא היה לנו, כאילו רק בעקבות החזרה פה לארץ התעורר כל העניין וכל הדבר. מה זה?
התהפך.
כן, הנצרות פחות מתעסקת בנו, כי אנחנו פחות מצויים בתוכם. זאת אומרת, נכון שיש יהודים בכל העולם, אבל הרבה פחות, וגם זה גם התהפך. יש בינינו היום המון המון יהודים שחיו בארצות ערב, ואומרים שהתייחסו להם בצורה מאוד מכובדת כל השנים. יש כאילו סבים וסבתות של אנשים שחיים היום, מספרים, אתה שומע מהם סיפורים.
השמה של המלך.
מה זה?
השמה של המלך.
הרבה הרבה דברים, הם אומרים שהגוי... מאוד, כנראה, מאוד כיבדו אותם. אני יצא לי באיטליה כשהייתי פעם עם הרב רוני לדבר עם יהודים שברחו מטריפולי אחרי מלחמת ששת הימים. מה זה? כן, אבל הוא כבר נסע לבד הרב רוני, אז כנראה זה בטל הטעם, בטלה התקנה. אז בקיצור הם אמרו שהגויים כיבדו אותם בצורה, זה כולם ישמעאלים, זה משהו השתנה פה, לא ברור מה קורה. לא, מה כאילו איך להסביר את העניין הזה. עוד קטע שם, תחת אדומי ולא תחת חבר, גם האיש הרע שלמען תאוות ביצוע אין מעצור לפניו, גם להרע לזולתו ברעות היותר גדולות. מכל מקום, כל זמן שיש לפעולותיו סדר ומטרה תכליתית, יוכל הנתון תחתיו לכוון לרוחו. זאת אומרת, גם בשיגאון יש היגיון. אז אתה אומר, אני אמצא את השיגאון בהיגיון, וממילא אני אפעל בהתאם לדבר הזה. אבל אם גם השיגאון אין בו היגיון, מה אני יכול לעשות? אמנם גרוע מזה, ומי שנהייתי אותו רק להשחית ולחבל בלא מטרה תכליתית לתועלת עצמו, והם החברים, אותם פרסיים, שאמרו עליהם בעשרה יוחסין, הרי אני חברים דומים למלאכי חבלה, מוכנים להשחתת והפסד באין תכלית של תועלת גם לעצמם, זה העול או האבל הוא יותר כבד מהראשון. על כן תחת אדומי שמכל מקום יש תכלית למאוויה, ולא תחת חבר הדומה למלאך חבלה, באין תעודה תכליתית, ומי יחלקל רוח בר ומשחית כזה. ופה יש בעץ יוסף, ביוני יעקב, עוד דיונים, מי הם בדיוק, מה היה ואיך היה וכולי. אם אנחנו מסכמים, אני אומר, זה דוגמה קלאסית ללימוד אגדה. למה זה דוגמה קלאסית ללימוד אגדה? כי זה מלמד אותנו כמה וכמה דברים בבת אחת. קודם כל, האגדות לא נמצאות בתלמוד על דרך ההזדמן. זה לא מקרה, זה לא איזה ספר שמישהו סידר אותו. זה חכמי ישראל ערכו וארגנו אותו. ההצמדה של האגדה הזאת לסיפור הזה, זה משהו בעל תוכן, בעל משמעות. גם לא בטוח שעמדנו על כל הדברים, אני אומר תמיד, זה מה שאני מצאתי. תמצאו עוד, תבואו להגיד לי, זה חשוב, זה מעניין, זה מרתק. לא יודע אם נדון בזה עכשיו, אבל נצרף פתקה, ובעזרת השם, קדוש ברוך הוא ייתן חיים וכוח, ונשנה את הסוגיה הזאת שוב. מה שהספקתי לראות ולא הספקתי להכניס לדף, יש פה הערה מאוד ארוכה של הרב אלישיב, יש פה ספר הערות וביורים במסכת גיטין, אז הרב אלישיב דן בזה גם באריכות בעניין הזה. וכפי שאמרתי, פתחנו פה שלושה מעגלים. המעגל הראשון היה להבין את הסיטואציה. לא שמענו על זה שגונבים אור, שמענו שגונבים מכוניות, שמענו שגונבים כסף, שמענו שגונבים אנשים, אבל פה גונבים אור, נכנסים לבתים בלילה מסוים שיש בהם אור וגונבים את האור. זה סוג של עבודה זרה מוזרה ביותר, אבל זה העבודה זרה הזאת, וכנראה שזה מאוד העסיק את חכמים. אתם רואים שחכמים מדברים על זה פה, מדברים על זה בסנהדרין. יש לכם פה מראה מקום שיכול לתת גם רקע היסטורי על כל הדבר הזה. זה כנראה היה עניין מאוד משמעותי. לנו זה נראה מוזר. היום בכל בית מתק חשמל, אבל חשמל היה מצרך נדיר ויקר שלהשתמש בו, בייחוד שאנחנו לומדים תאגד איתו במוצאי שבת, מברכים על האור, כי גם זה היה אסור בשבת, וגם כי זה הזמן שבו הוא נברא אחרי שבת, אחרי מה שהיה. יש פה נקודה מיוחדת. הנקודה השנייה שראינו את הסמיכות של השאלה והגזירה, זה לא במקרה זה הזדמן פה, אלא יש פה עניין שתלמוד תורה זה אור, נר מצווה ותורה אור, ויש פה אנשים שרצו להכר את האור, לקחת אותו, לבטל אותו, להפריע ללימוד תורה. וזה מה שהחתם סופר והכתב סופר הביאו לנו כאן. והנקודה שלמעשה אנחנו בצריך עיון גדול בה, זה הנושא של שעיבוד הגויים. זאת אומרת, האם באמת יש גויים טובים? הרי מצד אחד, מה אנחנו רואים ברש"י בתחילת הפרשה? טוב שבגויים הרוג, שעל יתרו, שגם שהוא שמע את כל הדברים וכולם, אז גוי גם 10 דורות אחרי זה, אני אומר משהו לא ברור, לא ידוע. רש"י, כן. אז רש"י מביא את זה שגויים בסוף הם נשארים גויים, הם רוצים למה שהם יכולים לעצר לישראל, הם שמחים בדבר הזה. אבל פה ראינו שיש איזה שהם הגיונות שונים, מלשון היגיון, לרע או לטוב של הגויים בהתאם למצב. האם כשגויים יודעים מה הם רוצים, כשהם לא יודעים מה הם רוצים, איך הם עושים, מה הם עושים. ובאמת, מכיוון שהזכירו פה קודם את השואה, באמת היה פה איזה מהלך לפני כ-80 שנה, 75 שנה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, כאילו בלי איזושהי סיבה, בגלל שהם יהודים, אבל לא משהו מעבר לזה. היום אנחנו יודעים גם שזה מה שמלווה את הישמעאלים, זה מה שהם רוצים לעשות, אולי באמת הנוצרים פחות, אולי, אני לא יודע גם מאיזה סיבות ומאלה עניינים, אבל בכל אופן זה גם כן הבקשה הזאת, בתולך או בתולה דבר איסד. זאת אומרת, הרצון הזה להגיד לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, תחביאנו בצל ידיך. יש סליחה אשכנזית בסליחות של לקראת ראש השנה, יחביאנו בצל ידו וכולי וכולי. מקשיב הקדוש ברוך הוא, מה שאתה עושה לנו זה טוב, עם זה אנחנו יכולים לחיות. אל תיתן אותנו בכל מיני, אני אומר, זה מעניין האמירה הזאת והעניין הזה שגם הם נמצאים פה. וכדרכנו אמרנו כמה ידיעות היסטוריות שהוצאתי אותם מהגמרא של הרב שטיינזלץ, שהוא באמת מביא את הידיעות האלה שהן מעניינות וחשובות, והן חלק של בייחוד שלומדים אגדה כזאת, שאם הייתי צריך לקטלג אותה במגירת האגדות, הייתי שם אותה באגדות ההיסטוריות, כי היא אגדה שמתארת אירוע היסטורי, היא מתארת אירוע היסטורי שהתרחש, את זה הייתי מתייק באגדות ההיסטוריות, ואני מניח, לא בדקתי, אין גם ספרייה פה, אני לא יודע אם אתם מרגישים את המחנק בעובדה הזאת, אבל מבחינתי זה גזר דין, זה כאילו הייתי מכניס פה בתולך, בצל הקדוש ברוך הוא, בצל הספרייה, ולא שיקחו לנו גם את הספרייה וגם את זה, ומספרים שיש משהו שנקרא אוצר החוכמה, ששם אפשר להגיע לכל הספרים, ואני רוצים לפתוח ספר, להסתכל בו, אנחנו יודעים אוצר החוכמה, זה, אנחנו לא חכמים כאלה לטפל באוצר החוכמה. אז יש פה, יכול להיות, אני אומר שזה מריח שיתעסקו בזה הרבה מסביב לתקופה ולעניין ומה היה ואיך היה, כך שאפשר להרחיב את היריעה בעניין ובדבר הזה. תודה רבה ושבוע טוב.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.